אומר הפסוק, רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא. זה פסוק שכתוב אצל הנביא זכריה, וזה מההפטרה שאומרים בחנוכה. מה הפשט הפשוט של הפסוק הזה? שהנביא אומר, עם ישראל הוא נקרא, מכונה כאן בפסוק בת, בת ציון, והפסוק, הנביא אומר לעם ישראל שנקרא בת ציון, רוני ושמחי, את צריכה לרנן ואת צריכה לשמוח, כי הנני בא, כי עוד מעט יש את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל. אדמו"ר הזקן רוצה להסביר את הפסוק ואת הביטויים כאן באופן פרטי. אז הוא שואל ואומר להבין עניין רוני ושמחי. מה זה כפל הלשון? למה אומרים גם רוני וגם שמחי? מה ההבדל ביניהם? למה לא מספיק להגיד לשון אחת? כיוון שאומרים את שתי הלשונות, אז כנראה שיש לכל אחד מהשתי הלשונות משמעות אחרת, אז צריך להבין מה ההבדל ביניהם. וגם שאלה נוספת הוא שואל, מה העניין זה להפטרת חנוכה, שמתחילים ברוני ושמחי? למה בחנוכה, בשבת הראשונה של חנוכה, אומרים את ההפטרה הזו, זה בספר זכריה, ומתחילים את ההפטרה מהפסוק רוני ושמחי. הרי הסיבה למה באמת אומרים את ההפטרה הזו בחנוכה, אז כתוב על זה בגמרא, שזה בעיקר בגלל פסוק שמופיע שני פרקים בהמשך, אחרי רוני ושמחי, יש שם הפסוק, וראיתי והנה מנורת זהב, שזה קשור לחנוכה למנורה. אז הסיבה היא למה אומרים את זה, זה בגלל ההמשך שיופיע פרק שניים לאחר מכן, אבל השאלה היא, ונביא זכריה, נשאלת השאלה, והיה להתחיל מן ראיתי והנה מנורת זהב שבסוף הפרשה. אם רוצים להתחיל את ההפטרה בפסוק שקשור לחנוכה, היה מתאים לא להתחיל מרוני ושמחי, שזה סיום של פרק וחצי קודם, אלא להתחיל את ההפטרה ישר בפרק שפותח בפסוק שמדבר ישירות על המנורה. מזה שבכל אופן מתחילים את ההפטרה של חנוכה במילים רוני ושמחי, אז כנראה שיש קשר בין התוכן של חנוכה למשמעות של המילים רוני ושמחי, אז צריך להבין מה זה רוני ומה זה שמחי, ומה זה קשור לחנוכה. כדי להבין את זה, אז הוא אומר, בואו בכלל נבין באמת מה הפירוש לרנן ומה הפירוש לשמח. רוני ושמחי, כדי להבין, מביאים עוד פסוק, ששם אנחנו רואים את שני הביטויים הללו. והעניין הוא דכתיב, והפסוק אומר ככה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. גם פה אנחנו מפוצעים בפסוק הזה שני הביטויים, שמחה ורננה, כמו כאן אצלנו, רוני ושמחי. מה ההבדל בין עבדו את השם בשמחה לבואו לפניו ברננה? זה בעצם אותה שאלה. איתה בזוהר, הזוהר אומר שההבדל בין שמחה לרננה, בלשון הזוהר זה נקרא שמחה בצפרה, ורננה ברמשה. שמחה זה בבוקר ורננה זה בלילה. אז כמובן שהזוהר לא מתכוון רק להבדל בשעות בין שעה של בוקר לשעה של לילה. אלא כמובן שהמושג לילה והמושג יום הם מושגים שהם גם מושגים רוחניים בעבודת השם. וכשקיים המושג של רמשה, המושג של לילה, אז זה קשור לרננה. וכשקיים המושג של צפרה, מושג של בוקר, אז יש שמחה. אז כמובן שאנחנו צריכים להבין מה זה נקרא צפרה ומה זה נקרא רננה, וזה מה שבעצם הסביר כאן כרגע בעריכות מה זה רמשה ומה זה צפרה, ועל פי זה נבין למה רננה קשור לרמשה ללילה ושמחה קשור לצפרה לבוקר. וצריך להבין מהו צפרה ומהו רמשה, מה זה בוקר ומה זה לילה בעבודת השם. ובמילא צריך גם להבין על פי זה מהו שמחה ומהו רננה, מה ההבדל בין רוני ושמחי, ולמה הרינה קשורה דווקא לרמשה, ללילה, והשמחה קשורה דווקא לבוקר. כדי להבין את זה, בואו נראה, נתחיל, שלב הביאור מתחיל קודם כל להעריך קצת ולהבין מה זה נקרא רינה. מה זה רננה? אחרי שנבין מה זה רננה, נבין למה זה קשור לרמשה, ואז נתקדם ככה להבין מה זה שמחה ומה זה צפרה. כדי להבין את זה, אז אומר ביובן בהקדים, להקדים קודם כל, מה זה רינה, מה זה רננה. כי מודעת זאת, הדבר הזה ידוע, שעבודת המלאכים היא רינה וזמרה בשירות ותשבחות. ככה מתארים לנו שהמלאכים, מה הם עושים כל הזמן? הם מרננים, הם מזמרים, הם משבחים את הקדוש ברוך הוא. כנודע מעניין פרק שירה, יש הרי ברייתא, שמביא את כל השירה של כל הברואים, של כל צבא השמיים, כל צבא הארץ, כל אחד מהם, איזה שירה הוא אומר לקדוש ברוך הוא. שם בפרק שירה אנחנו אומרים שכל הברואים אומרים שירה, כל הברואים כולל גם כל המלאכים אומרים שירה. וכן המלאכים שבכל עולם, עד דרום המעלות, כל המלאכים שנמצאים בכל המדרגות ובכל העולמות, מה המלאכים הללו עושים? כל הזמן כולם אומרים שירות ותשבחות ורינה וזמרה. מלאכים כל הזמן מרננים ומזמרים לקדוש ברוך הוא. מה מתבטא ברינה שלהם? מה זה אומר שהמלאכים מרננים? למה הם עושים את זה? ועניין רינה זו, הרינה הזו של המלאכים, מה זה מבטא? היא גילוי עוצם תשוקתם. זה בא להביע את עוצמת התשוקה שיש למלאך. למה המלאך משתוקק? להיות נחשפה וגם קלטה נפשם. המלאך יש לו כיסופים, והנפש שלו מתעלה ומתקלה לדובקה בו יתברך. המלאך רוצה להיות דבוק בבורא, והתשוקה שלו להידבק בבורא מתבטאת ברננה, בשירה, בשמחה. ולהתקלל באור אינסוף ברוך הוא. הם רוצים להיות כלולים באלוקות, המלאכים. ותמיד, כל ימיהם עומדים בתשוקה זו. המלאכים, כל זמן שהמלאך קיים, כל ימיו, הוא כל הזמן, ללא הרף, נמצא בתשוקה זו מתמדת לאלוקות. מה שאם כן נבראים, בני אדם, יכול להיות שלפעמים יהיה לו איזושהי התעוררות ותשוקה, אבל זה לא תמיד. למה אצל המלאך זה תמיד? ואצל נברא אחר זה לא תמיד, אז הוא מסביר משני סיבות. דבר ראשון, למה זה אצל המלאכים בלי הפסק? מחמת שאין להם אהבה ותשוקה אחרת. אצל נברא כמונו, שיש לנו גם נפש בהמית, יש לנו גם תשוקות לענייני העולם. ואם אנחנו מצליחים לעורר תשוקה לקדוש ברוך הוא, זה כתוצאה שאדם צריך ללחום עם התאוות שלו ולגרש אותם, ואז להביע תשוקה לאלוקות. לכן אצל אדם יש עליות ומורדות, אבל אצל מלאך שאין למלאך יצר הרע, אז המלאך כל כולו כל הזמן רק בתנועה הזו של תשוקה לאלוקות, אין לו, הוא לא צריך להתמודד עם איזושהי תשוקה נגדית, אז במילא זה אצלו באופן תמידי. זה סיבה אחת. וגם סיבה נוספת למה המלאך יש לו את התשוקה הזו באופן תמידי, אין להם עבודה אחרת. הנשמה, אפילו נניח נשמה שנמצאת בגן עדן, נשמה שנמצאת בגן עדן גם אין לה יצר הרע, היא גם נמצאת כל הזמן בקשר תמידי לאלוקות, אבל נשמה בגן עדן יש לה גם את ההזדמנות שהיא לומדת תורה. יושבים הנשמות בגן עדן ולומדים תורה, אז לא כל הזמן אצל הנשמות זה עבודה של תשוקה, אצל הנשמות יש גם עבודה של למידה, אבל המלאך אין לו מצב כזה של לימוד תורה. אז למלאך אין לימוד תורה, אז במילא מה העבודה שלו כל הזמן? רק אהבה ותשוקה לקדוש ברוך הוא. זה הרינה וזמרה של המלאך.
ככה זה
בא לי ביטוי, כן. אז יש שני סיבות למה המלאך יש לו את זה כל הזמן. א', כי אין לו משהו אחר שמפריע לו, וב', כי אין לו עבודה אחרת. אין לו עבודה אחרת כמו תורה ומצוות. תורה ומצוות זה עבודה שונה מאשר התשוקה לעלות למעלה שיש למלאך. התורה במצוות העבודה שלה זה בדיוק הפוך, זה לרדת למטה. למה? שמבחינת המשכה מלמעלה למטה. תורה ומצוות זה לקחת את הקדושה ולהוריד את זה למטה לעולם, להוריד את זה לתוך הקלף של התפילין ולתוך הכסף שיהיה צדקה ולתוך האוכל שיהיה ברכה. אז עבודה של תורה ומצוות זה תנועה של להוריד למטה. ואילו המלאך שיש לו תנועה של תשוקה, של להתקלל, זה לא העבודה של תורה ומצוות, זה תנועה מלמטה למעלה. לכן המלאך אין לו את העבודה של תורה ומצוות, יש לו רק את העבודה של התשוקה לעלות למעלה. רק עבודתם היא השתוקקות נפשם ממטה למעלה. זה המלאך כל הזמן, מאז שהמלאך קיים, כל זמן קיומו, זה העבודה שלו. ותשוקה זו, התשוקה הזו שיש למלאך כל הזמן לעלות למעלה, במה זה בא לידי ביטוי, ברינה וזמרה. זה הרינה והזמרה שלו כשהוא מרנן, כמו שאנחנו יודעים שאדם שר, שר זה תשוקת הנפש להתרומם, להתרומם לעולם אחר. אז המלאך שכל הזמן רוצה להתרומם, זה הרינה והזמרה של המלאך.
וזה
ברמשה? כן, זה ברמשה, ואחר כך אנחנו נבין מה זה רמשה. עוד לא סיים להסביר מה זה הרננה. כן נודע מעניין הניגון, כמו שידוע מה זה המושג של ניגון, ניגון שהוא עניין התפעלות הלב. הניגון זה שהלב מתפעל ממשהו, והוא רוצה להתחבר למשהו מסוים עליון. יש ניגון של שמחה, יש ניגון של מרירות, אבל הניגון בלי הבדל בין זה לזה, זה להתרומם למשהו אחר. זה העבודה של המלאך. בצד אחד שאנחנו מתארים את העבודה של המלאך ברננה, זה משהו אדיר, משהו נפלא, זה בלי הפסק, זה כל הזמן. הוא בא ואומר, תדע לך, אבל העבודה הזו של המלאך, זה נקרא עבודה חיצונית. למה? והנה זוהי בחינת חיצוניות. העבודה הזו של המלאכים, עם כל מעלתם שהיא כל הזמן ברננה, זה חיצוניות. למה זה חיצוניות? הוא מביא משל, כן הודע, על דרך משל, מישהו עומד בפנים בבית המלך. אם אדם נמצא בתוך בית המלך, בפנים, ורואה את המלך, כשאדם נמצא בתוך בית המלך, הוא לא מבטא את הישות שלו, ולא את המציאות שלו. אם הוא נמצא מול המלך, הוא בטל המלך. אז הוא לא יכול עכשיו, כמו שהוא בתוך המלך, להגיד, וואו, איזה מלך יפה אתה, כמה שרים יש לך, כמה כסף יש לך, וואכם, נהנה, וואו, אני רוצה להיות כאן כל הזמן. לא מדבר כלום, הוא רק בביטול. מתי הוא מספר על ההתפעלות שלו מגדלות המלך? שיוצא החוצה. מישהו עומד בפנים בבית המלך, מה לו להגיד ולספר בשבחו? בתוך בית המלך הוא לא מספר את שבח המלך, כי הוא בתוך בית המלך הוא בטל, הוא לא יכול לבטא את הישות שלו. רק כשיצא לחוץ, כשהוא יוצא החוצה, אז מה קורה כשהוא יוצא החוצה? ידבר ויספר בשבחו, להפליא ולהגדיל גודל עוצם שבח המלך. כשהוא יצא החוצה, אז הוא יספר לכולם איזה מלך גדול יש, איך הוא ישבח אותו, כמה הוא גדול, כמה המלך הוא כל כך נפלא, הוא מתפעל, והוא יכול להתפעל מגדלות המלך. וזה לכן נקרא העבודה הזו של רננה, חיצוניות. אתה לא נמצא בתוך הארמון. אם היית בתוך הארמון, היית שותק, היית מתבטל. אם אתה מסוגל לרנן סימן, שאתה בחוץ. אז עבודת המלאכים, עם כל מעלתם, זה עבודה חיצונית. והוא עניין מה שכתוב. נראה עוד פסוק, שקשור לביטוי לרנן, שאנחנו מדברים כרגע, מה שכתוב, את העניין של בואו לפניו ברננה, או רוני, רוני וצמחי, ואמרנו לרנן זה העבודה הזו של המלאכים, אז הוא אומר, יש עוד פסוק שאומר, וצדקתך ירננו. את מה מרננים? מרננים את צדקתך. מה הקשור העניין וצדקתך ללרנן? שהרינה היא בבחינת צדקתך. כשאתה מרנן, פירושו שאתה בחוץ. פירושו שאתה מרגיש את צדקתו של הקדוש ברוך הוא. דיינו, מה העניין? אז נראה עוד כמה שורות. כי צדק, כתוב בפתח אליהו, צדק הוא מלכות הקדישה. כך כתוב שם. ספירת המלכות נקרא צדק. למה? כי המושג של צדק, כמו שכתוב בסוגריים, שעושים במוזניים, שוקלים, כמה מגיע לכמה זה, כמה מגיע לזה, הכל סדר מצודר זה צדק. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא עושה צדק, מצד אחד צדק זה מראה שהדברים שקולים, מדודים, מצומצמים. כי אם הייתי נותן בלי חשבון, אני לא צריך לשקול, בואו, קחו, כל אחד כמה שהוא רוצה. אם אני שוקל, פירושו שאני מדוד, אני מצמצם. זה שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולמות, זה מדוד לכל נברא את מה שהוא צריך לקבל. המצד אחד זה צמצום גדול, הקדוש ברוך הוא צמצם את האין סוף שלו, כדי לתת מדוד לכל נברא מה שהוא צריך, אבל המדידה הזו זה צדק מדוד, מצד שני זה חסד גדול, כי בזה הוא בעצם נותן לנו. כי אם הוא לא היה מודד ומצמצם את עצמו, לא היינו יכולים לקבל שום דבר. לא היינו קיימים, לא היינו יכולים בכלל לתפוס כלום. זה מה שאומר בשורות הבאות. הוא כתיב צדק, מלא ימיניך. אתה רואה צדק, צדק זה צמצום, אז אחורה צמצום קשור לגבורה, קשור לדין. הוא אומר לו, צדק מלא ימיניך, הצדק הזה זה ימין, זה חסד. כי בגלל שהוא מצמצם את עצמו, לתת לכל נברא את מה שהוא יכול לקבל, אז איזה ביטוי זה? ביטוי של ימין, ביטוי של חסד. כי מלכותך... מלכות כל עולמים כתיב. כתוב שהעולמות כולם מקבלים אנרגיה מאיזה ספירה? ספירת המלכות, שזו הספירה הכי תחתונה. הספירה התחתונה הזו קוראים לה בפתח אליהו, צדק מלכות הקדישה. זה מלכות, זה הספירה התחתונה, שמשם זה כל עולמים. כל העולמות מקבלים את המדידה שלהם דרך המלכות. למה צריך את הצמצום הזה? שאין ערך לבורא אם נברא. כי בורא ונברא הם ביניהם שום ערך, הבורא והנברא זה משהו שהוא לא יכול להיות קרוב בכלל. להיות הנבראים מקבלים חיות מן הבורא יתברך. איך נברא יכול לקבל חיות מהבורא? כמו שתגיד, האם ניתן דוגמה בעולם שלנו, השולחן, אתה יכול לדבר אליו? הוא שולחן, אתה לא תדבר אליו. למה? כי אתה מרגיש, מה, אני מדבר עם שולחן? מדבר עם בן אדם, לא עם שולחן. אפילו עם בן אדם, מדבר עם תינוק, לא, אתה מדבר עם בן אדם, שהוא ברמה שאני יכול לדבר איתו. פירושו שהקשר בין שניים צריך להיות שיש ביניהם איזה ערך, איזה יחס. המרחק בינינו לבורא הוא הרבה יותר מאשר בינינו לשולחן. אז למה הבורא בכלל מדבר איתנו? למה בכלל נותן לנו חיות? למה בכלל מצמצם אלינו? זה חסד גדול. אלא על ידי בחינת מלוכה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה למלוך עלינו, ומלוכה זה על נבראים שהם רחוקים וזרים ונפרדים, שלפי שהוא יתברך מלך עליהם, הם חיים וקיימים. כל החיות של הנבראים זה בגלל מלכות. זה מה שהוא, נמשיך בעזרת השם בשיעור הבא, אבל מה הסיכום הדבר שלמדנו כרגע, שהמלאכים מרננים. את מה הם מרננים? כי הם חיצוניים. הם חיצוניים כי הם לא בתוך הארמון. לכן הם שייכים לרנן ולשבח. ועל זה נאמר שהרינון הזה זה צדקתך ירננו. אתה יכול לרנן את הצדקתך, אבל זה צדקתך זה מלכות. אתה יכול לרנן את הצמצום, כי אם היית בפנים, לא היית מרגיש את הצמצום, היית שותק, לא היית בטל. איך אתה קיים? כי יש צמצום של אור, שנותן לך את המקום שלך, ואתה מחוץ להילה הגדולה, כי אתה קטן, ואז כשאתה נמצא במצב הקטן הזה, אתה מסוגל להתבטא ולהגיד, שירה וזמרה, וואו, אני רוצה לעלות יותר גבוה. זה הכל נקרא ירננו, ובהמשך נבין למה זה קשור לרמשה דווקא, וזאת השם המשך לרמשה.